אחאב מלך ישראל זכה לתיאור הארוך ביותר בספר מלכים מבין כל שאר מלכי ישראל. אני מדבר על מלכי ישראל כמובן. גם מהתנ"ך, גם מדברי חז"ל באגדותיהם, וגם מחפירות הארכיאולוגים בימינו, עולה שדמותו של אחאב אכן הייתה של גדול מלכי ישראל. וכמו שהוא היה מלך גדול, כידוע לכולנו, הוא גם היה מלך חוטא, והביקורת הנבואית כלפיו הייתה חמורה במיוחד. ועל כן אנחנו נעסוק בשיעור הזה בדמותו של אחאב. כפי שאתם שמתם לב, אין דף. התנ"ך ישמש לנו כדף. אנחנו נעסוק בשיעור הזה בשלושה סיפורים רצופים על אחאב. בפרקים כ', כ"א וכ"ב בספר מלכים א'. לא נוכל לקרוא אותם, כי אלה שלושה סיפורים גדולים וכבדים. שניים מהסיפורים הללו הם ממש סיפורים ארוכים, כ' וכ' ב', ואם נקרא את שלושת הסיפורים, לא יישאר לנו על מה לדבר. זה מספיק אמנם, אבל בכל אופן צריך לומר עליהם גם משהו. זאת בעיה. כי כפי שאתם שמתם לב, אני קורא את מה שאני מלמד. אתמול הייתי בהרצאה של אחד המרצים שירצו פה ביום העיון, הייתה הרצאה יפה מאוד, מעניינת מאוד, אבל המרצה לא קרא את הפרק, והוא הסתפק במצגת שהייתה על הלוח. הוא נותן קרדיט לשומעיו, אני לא. ההנחה שלי זה שאתם לא מכירים את הפרקים שאני מדבר עליהם וצריך לקרוא אותם. וגם אם אתם מכירים, אתם לא זוכרים. וגם אם אתם זוכרים, חשוב מאוד לקרוא את הפרק שעליו אתה הולך לדבר. זה מושכל ראשון כמעט, מה? אז ככה. אז לא, והנה אנחנו, למרות ההקדמה הזאת, אני לא הולך לקרוא עכשיו את שלושת הפרקים, אז מה שנחוץ לנו נקרא. מה שלא נחוץ לנו נסכם. פרק כ' עוסק בשתי מלחמות שאחאב נלחם בארם, בבן הדד מלך ארם. עד פרק כ' לא שמענו על פעילות צבאית של אחאב. בעצם המלחמה הראשונה שהתנ"ך מספר לנו שאחאב היה מעורב בה, היא מלחמה מאוד מפתיעה. בן הדד מלך ארם מטיל מצור על שומרון, על עיר הבירה. ואז מופיע נביא עלום שם ואומר לאחאב שהוא ינצח במלחמה. ומדריך אותו כיצד לנצח במלחמה, ובקרב גבורה שיש בו הרבה תעוזה והרבה דמיון, אחאב אכן מצליח להכות את חיל ארם הצרים על שומרון, להבריח אותם חזרה לארצם תוך חללים רבים שהם משאירים. אבל הדבר המצער ביותר, שמלך ארם בן הדד מצליח להימלט מהמלחמה הזאת על סוס ורכב ולחזור לדמשק עירו, כמובן כדי להכין את סיבוב המלחמה הבא. ואותו נביא, כשהדריך את אחאב לנצח את הארמים הצרים על העיר שומרון, אותו נביא בא מחדש פעם שנייה אל אחאב ואומר לו, תתכונן למערכה הבאה שתפרוץ בעוד שנה. ואכן, כעבור שנה פורצת מערכה נוספת נגד ארם, והמערכה הזאת הפעם פורצת באזור גבול בין ארם לישראל, באפק שמזוהה ברמת הגולן, דרום רמת הגולן, והרקע למלחמה הזאת מופיע כבר בפסוק כ"ג, אולי כדאי להציץ פרק כ' פסוק כ"ג, סוף סוף ניפגש עם התנ"ך. ועבדי מלך ארם אמרו אליו, אלוהי הרים אלוהיהם, על כן חזקו ממנו, ואולם נלחם איתם במישור, אם לא נחזק מהם. ואת הדבר הזה עשה, הסר המלכים איש ממקומו ושים פחות תחתיהם, ואתה תמנה לך חיל כחיל הנופל מאותך, וסוס כסוס ורכב כרכב, ונלחמה אותם במישור, אם לא נחזק מהם. וישמע לקולם ויעש כן. העצות של עבדי מלך ארם כוללות גם היבטים דתיים וגם היבטים צבאיים ארגוניים. קודם כל, העתקת מקום המלחמה מהרי שומרון אל המישורים השטוחים של רמת הגולן. למה? הנימוק הוא דתי, אבל בנימוק הדתי הזה יש גם צד צבאי מעשי, טקטי. הישראלים מלומדי מלחמה בהרים הם. מלחמות בשטחים מישוריים ידם תהיה על התחתונה. עכשיו, זה מנוסח בסגנון דתי. אלוהי ישראל, אלוהי הרים הוא. ולכן הוא נתן ניצחון לעמו בהרים. אבל במישור כוחו חלש. זה עצה אחת. עצה שנייה זה לשקם את הצבא המוכה. זה דבר פשוט. והעצה השלישית זה ראורגניזציה במבנה של הצבא ושל ממלכת ארם. במלחמה הראשונה משתתפים 32 מלכים בראשות בן הדד מלך ארם דמשק. והם מציעים לו לפטר את המלכים האלה ולמנות תחתיהם שרי צבא. ובאמת זה מה שהוא עושה, ופורצת מלחמה באפק שברמת הגולן, והנביא, אותו נביא, אלום שם, מתייצב בפעם השלישית לפני אחאב, ואומר לו שהוא ינצח גם במלחמה הזאת. וכאן הוא מוסיף טעם דתי. ויגש פסוק כ"ח, ויגש איש האלוהים ויאמר אל מלך ישראל, ויאמר, כה אמר אדוני, יען אשר אמרו ארם, אלוהי ערים אדוני ולא אלוהי עמקים הוא, ונתתי את כל ההמון הגדול הזה בידיך, וידעתם כי אני אדוני. ויחנו אלה נוכח אלה שבעת ימים, ויהי ביום השביעי ותקרב המלחמה, ויקו בני ישראל את ארם 100,000 רגלי ביום אחד, וינוסו הנותרים אפקה אל העיר, ותיפול החומה על 27,000 איש הנותרים, ובהבדל עקרוני מהמלחמה הקודמת, ובן הדד נס ויבוא אל העיר חדר בחדר. אבל העיר מוקפת בחייליו של אחאב, וזהו, זה סופו של בן הדד, המלך היהיר, המלך שהשפיל את כבודם של ישראל במלחמה הקודמת, אבל לא קראנו את זה, אז תאמינו לי. אוקיי. ויאמרו אליו עבדיו, פסוק למד א', הננה שמענו כי מלכי בית ישראל, כי מלכי חסד הם. נשים הנעסקים במותננו וחבלים בראשנו ונצל מלך ישראל, אולי יחיה את נפשך. ויחגרו סקים במותניהם וחבלים בראשיהם ויבואו אל מלך ישראל. ויאמרו, עבדך בן הדד אמר, תכין הנפשי. ויאמר, העודנו חי, אחי הוא. איזה שמחה. ואנשים ינחשו וימערו ויחלטו ממנו ויאמרו, אחיך בן הדד. ויאמר, באו, כחוהו. ויצא אליו בן הדד ויעלהו על המרכבה. מי מעלה את בן הדד על המרכבה? אחאב. ויאמר אליו, מי הוא הדובר עכשיו? נראה מה הוא אומר ולפי זה נחליט מי הוא הדובר. הערים אשר לקח אבי מאת אביך אשיב, וחוצות תשים לך בדמשק, כאשר שם אבי בשומרון. מי הוא הדובר? בן הדד, כמובן. בן הדד, היו ימים פרימיטיביים. המנוצח, הוא היה מחזיר שטחים כבושים למנצח. היו ימים כאלה. וזה מה שהוא מתחייב. כל הערים הכבושות, כל הערים הישראליות שאבי כבש מאביך, אני אחזיר לך, תמורת זה שאתה משאיר אותי בחיים. וגם תקבל זכויות כלכליות בשווקי דמשק, כמו שאבי קיבל זכויות בשווקי שומרון. ואני בבריתה של חקה. מי אומר את המילים האלה? אחאב. אומר אחאב, אם כך אנחנו ניפרד כבני ברית. ויכרות לו ברית וישלחהו. המעשה הזה של אחאב נחשב לו לחטא חמור. ועל כן השם שולח את הנביא בפעם הרביעית אל אחאב, והנביא, אנחנו מדלגים על דרך הגעתו של הנביא, פסוק מבית, דילגנו לפסוק מבית, ויאמר אליו, כה אמר אדוני, יען שילחת את איש חרמי עם יד, מהיד שלך, שהוא היה בידך, והייתה נפשך תחת נפשו, ועמך תחת עמו. וילך מלך ישראל על ביתו, שר וזעף, ויבוא שומרונה. מה נדרש אחאב לעשות? מה חטאו? מה הרקע לחטאו? אין לנו זמן לעשות פה דיונים ארוכים, אז נקצר. קודם כל, מה נדרש היה לעשות פה? להרוג את בן הדד. פשוט מאוד. איש חרמו של אלוהים. המילה חרם, יש לה שלוש משמעויות במקרא, ושלושתן יכולות להיות פה. חרם, קודם כל, זה רשת דייגים. 9 פעמים במקרא מופיעה המילה חרם במשמעות רשת שבה צדים דגים. במקביל למחמורת או במקביל לחכה. זה דבר אחד. ואכן התלמוד הירושלמי מפרש איש חרמי, האיש שהיה כבר ניצוד, האיש הניצוד. כלומר, כל מה שהיה במערכה השנייה לא נועד אלא כדי שבן הדד יתפס ברשת. והנה הוא נתפס ברשת. ואז שחררת אותו. כמה טרחתי, אומר הקדוש ברוך הוא באמצעות הנביא, לכך שבמערכה השנייה בן הדד לא יוכל להימלט. נתתי לך אותו ביד, ואתה שחררת אותו בברית. זאת מעילה בנס. זאת מעילה בטובה שהקדוש ברוך הוא עשה איתך. אבל, תרגום יונתן, מתרגם איש חרמי, איש הריגתי. האיש שחייב מיתה. למה בן הדד חייב מיתה? מהרבה סיבות. תקראו את הפרק, באמת לא קשה להבין למה המלך הרע והשונא הגדול הזה חייב מיתה. ואתה שחררת אותו חי, למרות שהוא חייב מיתה. זה פירוש אחר לביקורת. אבל לא ניכנס לזה, ברור שאחאב פה פעל נגד רוח האירוע, רוח הנס שהתרחש פה. הכל הנס הזה נועד להקות את הרם מכה סופית על ידי הריגת המלך שלהם, אויב ישראל, ובמקום זה אחאב שחרר אותו לחופשי והעניק לו את חייו. דומה, מזכיר את המעשה של שאול, גם המניעים שלהם הם כנראה אותם מניעים. מה באמת המניעים של אחאב? הכתוב כמעט מגלה לנו את זה. תראו את השמחה הגדולה של אחאב כשהוא שומע שבן הדד לא מת במלחמה. מה הוא אומר? עודן, העודן הוא חי? אחי הוא. מאיפה הם בדיוק אחים? בני אם אחת? ודאי שלא. בני עם אחד? התורה מכנה הרבה פעמים את בן ישראל אחיך? הם לא בני אותו עם. הם אויבים בכלל. הם נלחמים זה בזה, מקיזים זה את דם חייליו של זה. אז מאיפה האחווה הזאת בין אחאב לבין בן הדד? הם גם לא שירתו יחד בגולני, אגב. גם את זה צריך לציין. מה? אז התשובה, איזה איזבל היא צידונית, והוא ארמי, אין קשר בין העמים, לא מיני ולא מקצתי. התשובה היא, מלכי כל העולם, אחים הם מכוח שררתם. אחאב מתייחס אליו כאח, בגלל שהוא אומר, אני מלך והוא מלך, וכל המלכים אחים. היום קשה לנו להבין, לא, גם היום לא קשה לנו להבין את זה, אבל זה בכל אופן, יש כאן איזושהי הזדהות מעמדית, אינטרס מעמדי. לא נעריך בזה. אגב, גם שאול והגג, זה כנראה הסבר. אם אין סיבה, מלך לא הורג את עמיתו, את הקולגה שלו, גם אם הוא נלחם בו, וגם אם המורגים, העמים, מקיזים זה את דמו של זה, אבל כשזה מגיע למלך, דין אחר יש למלך. התורה מתנגדת מאוד לזה, הנביאים מתנגדים מאוד לזה, אז נסתפק בכך. טוב. מה, למה?
במלחמה הבאה הוא אמר, תהרגו רק את המלך.
זה, כי בן הדד היה פיקח. עכשיו מיד אנחנו נגיע. אז זה, אנחנו מסיימים את הפרק הזה בעבירה חמורה ביותר של אחאב, שחנן את חייו של האויב המר, אויב של השם, אויב של ישראל, אויב של אחאב עצמו. חנן את חייו, נתן לו את חייו במתנה, וקראת איתו ברית, נפרד איתו בברית, והגזרה שנגזרה עליו, בואו נחזור על הגזרה הזאת, והייתה, זה הפסוק לפני האחרון בפרק כף, והייתה נפשך תחת נפשו, ועמך תחת עמו. הדברים ברורים? כלומר, אתה לא הרגת אותו, אתה תמות במקומו. כמעט הייתי אומר שנרמז פה אפילו שהוא אולי יהרוג אותך. אתה לא הרגת אותו, אז הוא יהרוג אותך. אנחנו עוברים לפרק א', שהוא פרק מפורסם. כרם נבות, רצח נבות. לא נקרא. אבל מה כן נקרא? את גזר דינו של אחאב. פסוק י"ז. הסיפור מוכר, אני לא הולך לחזור אליו. ויהי דבר אדוני אל אליהו התשבי לאמור, קום רד לקראת אחאב מלך ישראל אשר בשומרון, הנה בחרם נבות אשר ירד שם לרשתו. אליהו נשלח אל אחאב, כשאחאב יורד לכרם לרשת אותו אחרי הרצח. כי זה, בעברית בת ימינו, לתפוס אותו על חם. ודיברת אליו לאמור, כה אמר אדוני, הרצחת וגם ירשת? ודיברת אליו לאמור, כה אמר אדוני, במקום אשר לקקו הכלבים את דם נבות, ילוקו הכלבים את דמך גם אתה. ויאמר אחאב אל אליהו, המצאתני אויבי? ויאמר, מצאתי. נסתפק בזאת. אז אליהו מתיח באחאב את אשמתו כרוצח שפל שלא מסתפק ברצח אלא גם הולך לרשת את רכוש הנרצח שלא כדין, הרצחת וגם ירשת, ומידה כנגד מידה, במקום אשר לקקו הכלבים את דם נבות, ילוקו הכלבים את דמך גם אתה. אל פרק כ"ב מגיע אחאב עם שני גזרי דין מוות. גזר דין מוות אחד מהנביא ששמו לא נכתב בפרק כף. תזכירו לי, נראה אם נקלטו הדברים. ציטוט. והייתה נפשך תחת נפשו, ועמך תחת עמו. זה גזר דין א' על שחרור בן הדד, איש חרמו של אלוהים. גזר דין ב' בכרם נבות מפיו של אליהו הנביא. נצטט, במקלה. אין? במקום אשר לקקו הכלבים את דם נבות, ילוקו הכלבים את דמך גם אתה. לא נעשה לכם עכשיו ניסיון אם קלטתם, אבל נא לזכור, המילים מאוד חשובות בשני המקומות. במקום אשר לקקו הכלבים את דם נבות, ילוקו הכלבים את דמך גם אתה. עכשיו אנחנו מגיעים לפרק כ"ב. פרק כ"ב מתחיל בצורה שמגלה את שייכותו לפרק כ'. וישבו שלוש שנים, אין מלחמה בין ארם ובין ישראל. כלומר, שלוש שנים ממתי? מאיפה סופרים את השלוש שנים האלה? מהמלחמה הקודמת. איפה הייתה המלחמה הקודמת? בפרק כ'. איפה בפרק כ'? גיאוגרפית? איפה? אפק, שבדרום רמת הגולן. שלוש שנים עברו של שקט. אחרי הניצחון במערכה השנייה. כמה זמן עבר מאז המערכה הראשונה, אם כך? 4 שנים. יפה. אז כן, נגיד מילה טובה על לנגטון, כי לא אמרנו עליו מילה טובה מאז אתמול. אתם יודעים מי זה? אלה שהיו אתמול, מי שלא היה, הפסיד. לנגטון היה הבישוף של הכנסייה האנגלית במאה ה-13, והוא זה שחילק את התנ"ך לפרקים. דיברנו אתמול בקיצור נמרץ על הנס הבלתי יאומן שחלוקה של כומר נוצרי במאה ה-13 משמשת בידי בני ישראל עד היום הזה. ואיש לא מערער על זה, ואם יש מי שמערער על זה, זה לא מצליח לו. פלאי פלאים. אז אם אתם שמים לב, קודם כל נגיד, לנגטון לא חילק את התנ"ך העברי, הוא בכלל לא, אני לא יודע אם הוא יודע עברית בכלל, אולי. הוא חילק את הוולגטה, את התנ"ך הלטיני. ובתנ"ך הלטיני אין את חלוקת פרשיות המסורה שיש בתנ"ך העברי. אלא הכל כתוב ברצף. ולנגטון חילק לפי הנושא, לפי העניין. אם אתם מחזיקים תנ"ך שלם ביד, אתם בוודאי מחזיקים תנ"ך שלם, מה יש לכם ביד לולי זה? אז אתם רואים שהפסוק, וישבו שלוש שנים אין מלחמה בין ארם ובין ישראל, שייך מבחינת חלוקת המסורה למה? לפרשת מסורה הקודמת שעוסקת באחאב שנמצא בכרם נבות עם אליהו. לנגטון לא ראה את זה, את החלוקה הזאת. אבל לפי התוכן של הפסוק הזה, בישבו שלוש שנים אין מלחמה בין ארם ובין ישראל, הוא הבין בצדק שהפסוק הזה שייך למלחמה שעומדת לפרוץ עם ארם להלן, שזה פסוק מבוא למלחמה שעומדת לפרוץ עוד פעם עם ארם. הוא צדק. והחלוקה לפרקים נוטלת את הפסוק הזה מפרשת המסורה של אליהו ואחאב, והופכת אותו לפסוק פתיחה ל... הנה נקרא להמשך, והיא בשנה השלישית, וירד יהושפט מלך יהודה אל מלך ישראל, ויאמר מלך ישראל אל עבדיו, וידעתם כי לנו רמות גלעד, ואנחנו מחשים מקחת אותה מיד מלך ארם? ויאמר אל יהושפט, תלך איתי למלחמה רמות גלעד, ויאמר יהושפט אל מלך ישראל, כמוני כמוך, כעמי כעמך, כסוסי כסוסיך. טוב, אז לנגטון צדק, למרות שחלוקת המסורה תמוהה, צריך לומר. אנחנו עכשיו לא ניכנס מעבר לזה. עכשיו, שלוש שנים עברו מאז שילח אחאב את בן הדד חזרה לארצו, תוך שהוא קורט איתו ברית. מה כללה הברית הזאת? איזו התחייבות כללה הברית הזאת מבחינתו של בן הדד, אתם עוד זוכרים? להחזיר את כל הערים הכבושות. והנה, אומר אחאב לעבדיו, הידעתם כי לנו רמות גלעד ואנחנו מחשים מקחת אותם יד מלך ארם? כלומר, לפחות במה שנוגע לעיר רמות גלעד, בן הדד לא עמד בהתחייבותו. אז למה? מה, אולי שאר הערים הוא כן החזיר, יכול להיות. אבל את רמות גלעד הוא לא החזיר. רמות גלעד היא עיר, טוב, בקיצור נמרץ, דעתי, יש כמה הצעות זיהוי לרמות גלעד. אז דעתי היא א', שרמות גלעד איננה עיר מקלט רמות בגלעד שמוזכרת בספר דברים. היא הרבה יותר צפונית, זאת עיר גבול בין ממלכת ישראל לממלכת ארם. היא נמצאת בצפון הגלעד הצפוני. שמה כיום בערבית רמתה. וזאת עיר שנמצאת על הדרך לדמשק, בגבול שבין מה שהיום ממלכת ירדן לבין סוריה. זה נמצא ממש על הגבול, אבל בשטח ממלכת ירדן, רמתה. העיר רמתה היא נמצאת על צומת דרכים מאוד חשוב. אתה ממשיך בדרך מרמתה צפונה, אתה מגיע לדמשק. דרומה אתה מגיע לרבת עמון. מערבה אתה מגיע לדרום הכנרת, וגם לבית, ואם תמשיך הלאה דרומה תגיע לבית שאן. מי שיושב על העיר רמתה, הרמה, רמתה בארמית זה הרמה, ורמות גלעד מכונה פעם אחת בספר מלכים בית הרמה, ממש כמו רמתה. ובכן, העיר רמתה היא מפתח, מי ששולט בה מגן על שערי דמשק מצד אחד, ומאיים על עמק, על עמק הכנרת ועל עמק בית שאן מצד שני. ולכן בן הדד אמר, מה, אני פרייר לתת את רמתה, את העיר רמות גלעד, לאחאב, כדי שהוא יאיים לי על דמשק? לא החזיר אותה. למה עברו שלוש שנים ושתק, אחאב שתק? אני לא יודע אם הוא שתק. הוא שלח תזכיר מדיני לבן הדד, מה עם העיר רמות גלעד? ובן הדד אמר, כן, כן, נקים ועדה, נדון, סחבת, עברו שלוש שנים, ואחאב מבין שרימו אותו. בן הדד רימה אותו, הוא לא מתכונן להחזיר את רמות גלעד. הוא מבין גם למה. גם אנחנו מבינים. ואז הוא בא לעבדיו ואומר, מה, אתם, תראו איזה טיפשים אנחנו, הרי זו עיר שלנו, זאת עיר ישראלית, רמות גלעד. ואנחנו שותקים, ואנחנו מחשים מכחת אותם יד מלך הרם. והוא הולך לתקוף, לכבוש בכוח את מה שמגיע לו. לא רק שזה עיר ישראלית מקדמת דנה, אלא בן הדד התחייב להחזיר אותה, ולא קיים את הבטחתו. אני הרי בשביל זה שחררתי אותו בברית, והוא רימה אותנו. מה אתם אומרים על יוזמת המלחמה הזאת של אחאב? יוזמה ראויה או בלתי ראויה? אתם יודעים, נעשה הצבעה דמוקרטית. כל אלה שחושבים שזה הצבעה, שזה יוזמה ראויה, שראוי לצאת למלחמה על רמות גלעד, ירימו יד. זה מעניין שרוב הגברים ומיעוט קטן של אנשים. אז בואו נראה. כל אלה שחושבים שזאת יוזמה בלתי ראויה, ירימו עכשיו יד. מיעוט קטן בכלל בכל העולם. אז אני רוצה להגיד, אתם, אלה שהצביעו בעד היוזמה של אחאב, הם תואמים את דברי המפרשים בדרך כלל, אבל לא תואמים את המקרא. במקרא ברור שהיוזמה הזאת של אחאב היא יוזמה לא טובה, לא נכונה. וכשיושפט בהמשך הפרק אומר, אני רוצה לשמוע מה דעתו של נביא על המלחמה הזאת, נביא האמת שמופיע פה, ושמו מיכאי ובן נמלה, אומר, אל תצאו למלחמה הזאת. עכשיו אני רוצה להסביר למה זאת יוזמה לא טובה. לכאורה, מבחינה פוליטית, משפטית, בינלאומית, לאומית, מכל לבית שאתה מסתכל על זה, אין מלחמה יותר צודקת מהמלחמה הזאת. אמת. וכך אומר אחד הפרשנים, בשביל זה יש מלך, כדי להילחם מלחמות כאלה. והוא לא, והמלך זהיר, הוא יודע שכוחו ליזום מלחמה נגד ארם הוא מוגבל, ולכן הוא פונה ליושפט מלך יהודה שיצא יחד איתו למלחמה, ויושפט מסכים. כמוני כמוך, כעמי כעמך, כסוסי כסוסיך. יחד שני הצבאות יש להם סיכוי טוב מבחינה צבאית לכבוש את רמות גלעד ולהחזיר אותה לישראל. אז עכשיו ככה, אז למה זה לא טוב? קודם כל, צריך לזכור מי האדם שעומד לפנינו. אחאב, החוטא, הרשע, הרוצח מגיע לו לנצח במלחמה שהוא ייזום אותה? אם תגידו לי, אבל הוא ניצח בפרק כף פעמיים את הארמים, בשתי הפעמים האלה, קודם כל, הוא לא חטא עדיין. כלומר, יש לו קופה של שרצים עוד מלפני כן, אני לא רוצה להכחיש. אנחנו התחלנו רק מפרק כף, אבל החטאים הכבדים שגזרו את גורלו של אחאב למיטה, מה היו החטאים הללו? תזכירו לי. חנינת בן הדד ורצח נבות. זה עוד לא היה שני הדברים האלה. אז אחאב בפרק כף הוא עדיין זכאי. ב' אחאב הותקף על ידי בן הדד בשתי המערכות. לא הוא יזם את המלחמה. הוא בא להגן על ישראל מפני התקפות זדוניות של בן הדד. וכמו שאומר קהלת, והאלוהים יבקש את נרדף. והוסיפו חז"ל משפט מדהים. והאלוהים יבקש את נרדף, אפילו צדיק רודף את הרשע. כדאי, אני חי עם המשפט הזה כל חיי, זה אחד המשפטים המרכזיים בתודעתי כאדם. והאלוהים יבקש את נרדף, אפילו צדיק רודף את הרשע. לכן תמיד לא כדאי להיות בצד הרודף. אפילו אם אתה רודף מתוך תודעה מלאה שאתה צודק, ושאת זה שאתה רודף אותו הוא רשע וצריך לרדוף אותו, לא כדאי לך אף פעם להיות בצד הרודף. ואחאב במלחמה הזאת רוצה לנצח לא כנרדף שמציל את עצמו, אלא כרודף. איך בפוליטיקה העכשווית, מלחמת יש ברירה קוראים לזה. מה פירוש יש ברירה? אתה יוזם את המלחמה. נכון, אתה צודק. הטעמים ליוזמת המלחמה שלך הם טעמים צודקים, אבל אתה תהיה התוקפן. והאלוהים יבקש את נרדף. אפילו צדיק רודף את הרשע, קל וחומר, כשרשע רודף את הרשע. שני רשעים, אחאב רשע, גם בן הדד רשע. כדי לזכות בניצחון במלחמת יש ברירה, צריך להיות ברמה הרבה יותר גבוהה ממה שאחאב נמצא. זה דבר אחד. דבר שני, מה גורם לפרוץ המלחמה הזאת? הניסיון של אחאב לטשטש את תוצאות חטאו. אם תשמעו עכשיו נימה פוליטית קלה, אקטואלית, אני לא מתכוון אליה, אבל היא קיימת. מדינה, מלך, עושה שטות ומשלם עליה. זה לא בתשלום אישי הוא משלם. העם שלו, את השטות הוא עשה על חשבון עם ישראל. והוא משלם על השטות הזאת. וזה חורה לו. כי הוא רוצה שהשטות לא יהיה עליה מחיר. שטות או פשע, זה לא משנה. במקרה הזה וגם במקרה האחר מדובר על פשע. ואז הוא אומר, אני לא אתן למחיר הזה להיות משולם. בכוח הזרוע אני אטשטש את התוצאות של פשעי. זה מה שאחאב הולך לעשות פה. חורה לו שחנינתו לבן הדד גוררת את התשלום הזה שרמות גלעד לא הוחזרה לו. הרי הוא הבטיח, הרי הוא התחייב, הרי קראתנו ברית. ואני יצאתי פרייר. בכוח הזרוע אני אחזיר את רמות גלעד. אבל רמות גלעד זה בדיוק ההוכחה לפשע שביצעת. זה לא מקרה שרמות גלעד לא הוחזרה. זה תוצאה. שמחת על הרשע הזה, על בן הדד, איש חרמו של אלוהים. אשר פיהם דיבר שב, עם אינם ימין שקר, אומר עליהם הכתוב. מה ציפית שהוא יחזיר לך באמת את רמות גלעד, העיר האסטרטגית? תמים היית, טיפש היית, רשע היית. ועכשיו אתה רוצה למחוק את החרפה, באמצעות יציאה למלחמה, וקורא לכל עם ישראל ומגייס את ישראל ואת יהודה כדי למחוק את תוצאות חטאך. על זה נאמר במקום דומה, והיא לא תצלח. איפה זה נאמר? במעפילים. חטא המעפילים היה בדיוק אותו דבר. חטאו בחטא המרגלים, נגזרה גזרה, באו המעפילים ואמרו, נלך, נצא למלחמה כדי למחוק את החטא. לא, אי אפשר למחוק חטאים בצורה כזאת. כשעם, כשהנהגה מבצעת פשעים נגד עצמה, היא צריכה לדעת שהיא תשלם את המחיר. ואי אפשר להגיד, מה, אם הם יעיזו להפר את ההסכם, אנחנו מיד נבטל את הכל, נגייס את צהל, ונבטל את הסכמי קמפ דיוויד, כמו שהבטיחו לנו לפני 20 שנה. זה לא הולך ככה. את החרפה אנחנו משלמים עד היום הזה. את המחירים הכבדים אנחנו משלמים ונמשיך לשלם. יש דרך לחזור בתשובה, להתחרט. אבל זה לא מה שאחאב עושה. הוא לא בא ומודה במו פיו. איזה טיפש הייתי, איזה שטות עשיתי ששחררתי את בן הדד. את זה לא שמענו מפיו. מה שמענו מפיו? לנו רמות גלעד ואנו מחשים מקחת אותה. בואו נלך בכוח הזרוע ונטשטש את התוצאות של הפשע שביצעתי לפני 3 שנים. ואם זה מזכיר לכם את ההתנתקות ואת המבצעים החוזרים ונשנים לאחריה, בצדק זה מזכיר לכם. אז מה? אז יהושפט המלך הצדיק אומר, אני רוצה לשמוע את דעת הנביא. וקוראים לנביא בשם מיכאי ובן נמלה, שחזל אומרים שהוא הנביא שפעל בפרק כף, ואין לנו זמן עכשיו להוכיח את צדקת טענתם. ומיכאי ובן נמלה אומר, יש לו בעיה. מה הוא יאמר? אז הוא מנסה בהתחלה לרמוז בעדינות לאחאב, שלא כדאי לו לצאת למלחמה. איך הוא רומז את זה? בפסוק י' ז'. הוא נותן תמונה, ויאמר, ראיתי את כל ישראל נפוצים אל הרים, כצון אשר אין להם רועה. ויאמר אדוני, לא אדונים לאלה, ישובו איש לביתו בשלום. תמונה פסטורלית. עדר רועה בשטח הפתוח בהרים, יש בעיה לעדר הזה, אין לו רועה. ואז מתערב הקדוש ברוך הוא ואומר, טוב, אין רועה, לא אדונים לאלה, שיחזרו הביתה בשלום, בלי רועה. מה מסתתר מאחורי המראה הזה שראה מיכאי ובן נמלה? אם תצא למלחמה, הרועה ימות, והעדר יישאר ללא רועה. אז שישוב הביתה בשלום, בלי הרועה. כלומר, המלחמה תסתיים בכישלון, לא באסון, אבל בכישלון, והרועה לא ישוב ממנה עוד. אחאב, הוא אינטליגנטי, אגב, אחאב, מלך אינטליגנט. הוא מבין, למרות העדינות שמיכאי הוא עוטף את הנבואה שלו, קופץ ואומר, הוא אומר מלך ישראל אל יהושפט, לא אמרתי עליך, הוא אמר את זה באמת, לא יתנבא עליי טוב כי אם רע. הנבואה הזאת הייתה כמעט נבואה טובה. חוזרים הביתה בשלום, זה נבואה טובה, אבל אחאב מבין שהעוקץ מכוון נגדו. בלי המלך. אז על כך אומר מיכאי את הדברים הבאים. ויאמר, פסוק י"ט, לכן שמע דבר אדוני, ראיתי את אדוני יושב על כיסאו, וכל צבא השמיים עומד עליו מימינו ומשמאלו. ויאמר אדוני, מי יפתה את אחאב ויעל ויפול ברמות גלעד? ויאמר זה בכל, דילגנו על 400 נביאי השקר ועל צדקיה בן כנענה שניבאו לאחאב שכדאי לו לעלות למלחמה ושהוא ינצח בה ושהוא יכה את הרם עד כלותם. דילגנו על זה. אז צבא השמיים זה אומר בכל וזה אומר בכל, ויצא הרוח ויעמוד לפני אדוני, ויאמר אני אפתנו. ויאמר אדוני אליו במה, ויאמר יצא והייתי רוח שקר בפי כל נביאיו. איזה נביאים? נביאי השקר, ויאמר תפתה וגם תוכל, צבע סכן. ואתה הנה נתן אדוני רוח שקר בפי כל נביאיך אלה, ואדוני דיבר עליך רעה. אני אומר לך את האמת, הם משקרים אותך. ולמה הם משקרים אותך? כדי לפתות אותך לצאת. כי אם תצא, מי יפתה את אחאב ויעל ויפול ברמות גלעד? אתה הולך למות במלחמה הזאת. שמע בקולי ואל תצא למלחמה. זה בעצם מה שאומר לו מיכאי ובן נמלה. מה חסר בנבואה שלו? למה השם רוצה שאחאב ימות במלחמת רמות גלעד אם הוא יצא? מה? למה זה ידוע? כי קראנו את פרק כ' וקראנו את פרק כ' א', ואנחנו יודעים שעל אחאב מוטלים שני גזרי מוות. אז עכשיו רק צריך את ההזדמנות, וההזדמנות תהיה מלחמת רמות גלעד. ואומר למיכאי ובנמלה, אני בא להציל אותך, אל תצא למלחמה הזאת. אם תשאלו מה הוא בא להציל אותו, הקדוש ברוך הוא יגבה ממך את המחיר, אל תדאג. אבל לא אמרו שזה יקרה עכשיו. אתה שואל אותי אם לצאת למלחמה הזאת, אני אומר לך לא. לצאת למלחמה הזאת זאת עבירה. הסברתי למה זה עבירה בדברים הקודמים. ואם תצא למלחמה הזאת, תעבור עבירה נוספת על כל העבירות הקודמות שלך, וזאת תהיה ההזדמנות לגבות את השטר, את שני השטרות שמחייבים אותך במוות. אז רק, בעצם רק הקדוש ברוך הוא מחכה שתצא למלחמה. אני עושה לך טובה ומגלה לך את האמת. היא מנע מלצאת למלחמה ברמות גלעד. מה אתם חושבים? לא צריך לחשוב, אפשר לקרוא. אחאב לא שומע בקול מיכאי ובן נמלה, שומע בקולם של נביאי השקר, ובעצם מאשים את מיכאי ובן נמלה שהוא הנביא השקר, ולכן הוא מצווה לשים אותו בבית סוהר, בבית כלא, עד שובו בשלום מהמלחמה. ואז הוא ימצא איתו את החשבון. מה נעשה? הוא לא חזר בשלום כבר. ומיכאי ובן נמלה אומר, הוא מצווה בפסוק כבב, קח את מיכאי והשיבהו אל עמון שר העיר ואל יואש בן המלך, ואמרת, כה אמר המלך, שימו את זה בית הכלא, ואכילו לחם לחץ ומים לחץ עד בואי לשלום. בשלום. ויאמר מיכאי, אם שוב תשוב בשלום, לא דיבר אדוני בי. מי נביא שאמר דבר די דומה? 1, 2, 3, משה. ויאמר, בפרשת קורח כמובן. כן. ויאמר, שמעו עמים כולם, עמים, ישראל ויהודה, שמעו כולכם את מה שאמרתי. תהיו עדים בדבר, שאחאב לא יחזור מהמלחמה הזאת בשלום. והנה הגענו למלחמה, ויעל מלך ישראל ויושפט מלך יהודה רמות גלעד. ויאמר מלך ישראל אל יושפט, התחפש ובוא במלחמה. ואתה לבש בגדיך. התחפש ובוא, זה נראה ציווי. אבל ברור שאחאב לא מתכוון לצוות על יהושפט להתחפש, כי הרי מיד באותו משפט הוא אומר לו, ואתה יהושפט לבש בגדיך. בגדיך זה בגדי מלכותיך. ומי מתחפש באמת? והתחפש מלך ישראל ויבוא במלחמה. אז לכן הפירוש המתקבל ביותר על הדעת זה שאחאב מצטט פה ציטוט מקורס קצינים שהוא עבר. בקורס קצינים לימדו אותנו, התחפש ובוא במלחמה. זאת סיסמה. כשאתה רוצה לבוא בתוך המלחמה ואתה קצין גבוה או מלך, תעשה את זה בתחפושת. ולמה? כדי שהאויב לא ידע שאתה, האויב באופן טבעי יכוון את חיציו אל המלך. זה, הכלל הזה עובד במלחמות גם בימינו. הרי באופן, נגיד בשריון שאני הייתי פעם בצעירותי, יש סימון לטנק של מפקד הפלוגה. ברור שהאויב רואה את הסימון הזה ואת כל האש יכוון לטנק של המפקד. אז כשיוצאים לפעולה מבצעית או למלחמה, מסירים את כל הסימנים כדי שהאויב לא ידע לזהות איזה טנק הוא טנק המפקד. קל וחומר במלך, המלך שרוצה לנהל את הקרב, לבוא במלחמה, צריך להתחפש למה? לחייל פשוט. אז באמת הוא מתחפש מלך ישראל ובא במלחמה, אבל ליהושפט הוא משאיר להישאר כמלך. למה? כי את יהושפט הוא משאיר מאחור, מחוץ לטווח החיצים של האויב. אחאב אומר, אני אבוא במלחמה, אני בא למלחמה הזאת, אני יזמתי אותה, אני רוצה לנהל אותה מקרוב. ולשם כך, אני מזכיר לך מה למדנו בבה"ד 1. מה למדנו? התחפש ובוא במלחמה. אז אני אתחפש, אתה תהיה מאחור, אתה תישאר בבגדי המלכות. ומלך ארם ציווה את שרי הרכב, אשר לו 32 למור. לא תלחמו את קטון ואת גדול, כי את מלך ישראל לבדו. זה אותו מלך ארם שקיבל את חייו במתנה מאחאב, והנה הגמול. במלחמה הזאת הוא אומר להם, אל, חפשו רק את אחאב. אין לפרש לא תלחמו את קטון ואת גדול במשמעות הפשוטה. כלומר, אל תלחמו בכלל, רק אם תמצאו את אחאב תתחילו את המלחמה. לא. כוונה, אני לא יכול עכשיו להאריך בזה, זה, המשפט הזה הוא מהמשפטים של לא א' כי אם ב' בתנ"ך, שהמשמעות שלהם היא כן א', בתנאי שב'. לא משנה. כלומר, המשמעות של המשפט הזה בכל אופן היא כזאת. תוכלו להילחם עם מי שאתם רוצים בתנאי שתחפשו לי את אחאב. זה המשמעות של המשפט. כלומר, מה שחשוב לי במלחמה הזאת, אומר להם בן הדד, זה שאחאב לא יחזור ממנה חי. תראו כמה בן הדד קרוב למה? לנבואה, לרצון השם. וזה, אבל צריך לשים לב, הוא לא יודע את זה. זה הגמול שגומל, הרי הוא חייב את חייו לאחאב. ותראו איך הוא נחש. איש חרמו של אלוהים. ויהי כראות שרי הרכב את יהושפט, והם אמרו, אח מלך ישראל הוא. למה? כי הוא היה לבוש כמלך, ויסורו עליו להילחם, ויזעק יהושפט, ויהי כראות שרי הרכב, כי לא מלך ישראל הוא, וישובו מאחריו. לא ניכנס עכשיו לשאלה למה הם התנהגו בצורה כזאת. אז דווקא יהושפט שהופיע כמלך, בבגדי מלכות, ולא התחפש, וחשבו שהוא מלך ישראל, דווקא הוא חייו ניצלו. ואחאב שהיה מחופש לחייל פשוט מעלה בגורלו, הנה נקרא. ואיש משך בקשת לתומו, איש ארמי, חייל ארמי משך בקשת לתומו, כלומר בתום לב, ויקט מלך ישראל בין הדבקים ובין השריין. כלומר, החץ הבודד שהוא ירה, קלה בול באחאב, בול ברווח שבין חלקי השריון. שחלקי השריון דבוקים זה לזה, מקום שבו ניתן לחדור אל הגוף בלי להיעצר על ידי השריון שעוטף את החייל. כן, דומה קצת ל... בדיוק במקום החשוף, החץ פגע. טוב, אומר הרד"ק, ללמד שלא יועילו תחבולות שלא ברצון האל. אלוהים גזר שאחאב ימות במלחמה הזאת, אז אפילו שהוא התחפש לחייל פשוט, האיש, החייל הארמי, סתם ירה חץ לאיזה חייל פשוט. הוא לא ידע שהוא יורה אל מלך ישראל. אולי אפילו לאחר מעשה הוא לא ידע זאת. והחץ הזה הגיע לאחאב. ולא סתם לאחאב, אלא במקום שבו הוא יכול היה לחדור לגופו של אחאב. ויומר לרכבו, אחאב נמצא בעיצומה של המלחמה, ביום הראשון שלה, ויומר לרכבו, הפוך ידך והוציאני מן המחנה, כי הוחולתי. אז הוא מה? נותן פקודת פינוי. מה, אז מי ינהל את המלחמה? יש מפקדים בשטח. אחאב רצה להיות בתוך המלחמה, אבל הוא נפצע. חץ תקוע בגופו. דם זורם ממנו. אז הוא אומר לרכב, אני לא יכול להמשיך לנהל את המלחמה, קח אותי אחורה. ותעלה המלחמה ביום ההוא, ותתלקח. והמלך היה מועמד במרכבה נוכח ארם. כלומר, הוא לא עזב את שדה הקרב, אלא עמד בעורף הלוחמים שלו. מועמד במרכבה. בניין הפועל, מה הוא מלמד? מה זה מועמד? מישהו מחזיק אותו על רגליו, כי הוא חלש מהפציעה, מישהו תומך בו כדי שהוא יהיה מועמד, נוכח ארם, אל מול הארמים, כדי שהארמים ידעו, ובני ישראל שידעו גם כן, שמה? שהמלך לא עזב את שדה הקרב. הוא מפקח על המלחמה מעמדה אחורית. הוא היה בתוך המלחמה וניהל אותה, עד שלב מסוים. אנשים לא יודעים למה, באיזה שלב הוא יצא משדה הקרב, אבל הוא עומד במרכבה וכל החיילים יודעים, אחאב צופה עלינו מאחור במלחמתנו, וגם הארמים יודעים שלא קרה שום דבר. זה לא נכון, קרה וקרה. המלך המועמד במרכבה פצוע, חץ פגע בו. איפה פגע החץ? לא כתוב. יש להניח שלא בלב. גם לא בכבד או בכל איבר פנימי אחר. כי אחרת לא היה אחאב יכול לעמוד במרכבה, אפילו בתמיכה, עד הערב. למה אחאב פעל כפי שפעל? אז התשובה היא, אדם מודרני לפעמים עלול לא להבין את זה. עד המאה ה-20, חיילים יצאו למלחמה למען המלך. אדם שחי בעידן דמוקרטי לא יכול להבין את זה. שחיילים יצאו למלחמה מתוך, עדיין במלחמת העולם הראשונה ועדיין במלחמת העולם השנייה. בגרמניה אנשים מסרו את חייהם למען היטלר, עם אח שמו. אנחנו, היום אנחנו, זה נראה לנו מוזר, אבל עד המאה ה-20, חיילים יצאו למלחמה למען המלך, והיו מוכנים למות למען המלך. ברגע שהמלך מת במלחמה, לא היה למלחמה מבחינת החייל הפשוט טעם. ומה הוא עשה? הסתובב וברח. גם זה קשה להבין את ההתנהגות הזאת, את המחשבה הזאת, אבל זאת הייתה המחשבה. ואם כן, אחאב יודע שאם יפנו אותו משדה הקרב, באמצע יום המלחמה, מה יקרה? המלחמה תתפרק, עם ישראל, שהוא התוקף, יסתובב לאחור ויברח. ואז הארמים הנצורים ברמות גלעד יצאו וירדפו אחריהם, ויהיה אסון כבד. ולכן הוא מתגבר על פצעו ועל חולשתו, ונשאר מועמד במרכבה נוכח הרם כל אותו יום לחימה עד בו הערב. למה עד בו הערב? כי בערב מלחמה נפסקת. ובחסות החשיכה, כשיוכלו לסגת בלי אבדות. זה החשבון של אחאב. חוץ מאבדה אחת. מי? הוא עצמו. ממה מת אחאב באותו ערב? כנראה מאיבוד דם. יכול להיות שאם הוא היה נותן הוראה לפנות אותו משדה המערכה ולקבל טיפול רפואי, יכול להיות שחייו היו ניצלים, לא יכול להיות, כי נגזר עליו מוות, אבל מבחינתו, יכול להיות שהוא היה יכול להציל את חייו. אחאב בוחר, בעצם מה הוא בוחר? לקיים את נבואת מיכאי ובן נמלה. שמה? שרק הוא ימות, ושכל העם ישוב הביתה בשלום. הוא לא מתכוון לעשות את זה, שלא תהיה יבנה. הוא לא מתכוון לעשות את זה כדי לקיים את הנבואה. עד כדי כך הוא לא צדיק. אבל הוא מתכוון באמת למנוע אסון כבד מצבאו. זה מה שהוא מתכוון. ולשם כך הוא בעצם מקריב את חייו. ונותן לדמו לזול אל תוך המרכבה, ויחד עם דמו שאותיו האחרונות עוזלות. אז נקרא שוב את ותעלה המלחמה ביום ההוא, פסוק למדהי. והמלך היה מעומד במרכבה נוכח ארם, וימות בערב, וייצק דם המכה אל חיק הרחב. ויעבור הרינה במחנה כבוא השמש, כששוקעת השמש, לאמור, איש אל עירו ואיש אל ארצו. המלחמה הסתיימה. למה? מת המלך. אגב, משחק השחמט, שהוא משחק עתיק יומין, מבוסס בדיוק על התפיסה הזאת. המלך הוא לא השחקן הכי חשוב. כידוע, המלכה יותר חשובה. אבל כשיש מת, כשהמלך נופל, המשחק נגמר. אין המשך המאבק. למה? כי כל הסוסים והרצים והחיילים הפשוטים, כולם לוחמים למען המלך. ואם המלך קיבל מת, אין טעם להמשיך את המשחק. זה מבוסס על התפיסה הקדומה שגם באה לידי ביטוי בפרקנו. עכשיו, התקיימה נבואת מיכאי ובן נמלה. התקיימה. מי בחר לקיים אותה? אחאב בעצמו. וימות המלך, ויבוא שומרון, ויקברו את המלך בשומרון. וישטוף את הרכב, מי שטף את הרכב? הרכב. וישטוף את הרכב על בריכת שומרון. וילוקו הכלבים את דמו, והזונות רחצו כדבר אדוני אשר דיבר. כאן מסתיים הסיפור. כאיזה דבר השם אשר דיבר בדיוק? רק, אני אקרא לכם את דברי הרלב"ג, איזה דבר השם אשר דיבר. אומר הרלב"ג כך: כדבר השם אשר דיבר, רוצה לומר שכבר הייתה נפשו תחת נפש בן הדד, כדבר השם אשר דיבר. ב' ונפל ברמות גלעד, כדבר השם אשר דיבר. מי אמר שהוא ייפול ברמות גלעד? מיכאי ובנמלה בפרק הזה עצמו. ולקקו הכלבים את דמו, כדבר השם אשר דיבר. אליהו. כלומר, במותו של אחאב ברמות גלעד, מתקיים דבר השם אשר דיבר על ידי שלושה נביאים, או שניים שהם שלושה, בשלושה אירועים. כדבר השם דיבר, א', והייתה נפשך תחת נפשו. כדבר השם אשר דיבר, אומר הרלב"ג, אם תעלה לרמות גלעד, אתה תיפול שם. כדבר השם אשר דיבר, ולקקו הכלבים את דם אחאב, את דמך כאשר ילוקו הכלבים את דם נבות. כאשר לקקו הכלבים את דם נבות. אם כן, שלוש נבואות התגשמו במותו של אחאב. אבל האמת היא, שרק אחת התגשמה בצורה מלאה. זאת הנבואה של מיכאי ובן נמלה, שאמר, אל תעלה לרמות גלעד, אם תעלה, תמות ברמות גלעד. והעם ישוב לביתו בשלום. זה יתקיים במלואו. שתי הנבואות הקודמות, זו שבפרק כ' וזו שבפרק כ' לא התקיימו כלשונה. נתחיל מהנבואה הראשונה בפרק כ'. והייתה נפשך תחת נפשו ועמך תחת עמו. זה לא התקיים. העם שב לביתו בשלום ללא פגע. א', חמור יותר זה הנבואה של אליהו בכרם נבות. אתם עוד זוכרים בעל פה? במקום אשר לקקו הכלבים את דם נבות, ילוקו הכלבים את דמך גם אתה. כך אמר לו אליהו לאחאב. מה המקום שבו נהרג נבות היזרעאלי? העיר יזרעאל, נבות היזרעאלי. כרם היה לנבות הישראלי אצל היכל מלך אחאב בישראל.
זה לא מקום פיזי.
למה לא? מה זה מקום רוחני?
רגע.
אז איפה המקום שבו קרה הדבר הזה שאחאב הובא לקבורה? בשומרון, מפורש בסוף הסיפור פעמיים. פעמיים כתוב שהביאו את אחאב לקבורה בשומרון, לא בעיר ישראל. אז זה לא באותו מקום? בספרי פרקי אליהו תרצתי, והיום אני חוזר בי מהתירוץ שם. אם מישהו יש לו את הספר, אז כדאי לסמן שחזרתי ממה שכתבתי שם. שבמקום, זה לא במקום, במקום אשר, זה ניב שהמשמעות שלו כתחליף ל. כך זה נורג בעברית המודרנית. האמא שואלת את ילדה שאומר, הילד שאומר, אני לא רוצה את המנה הזאת. אז מה אתה רוצה במקום? מה זה במקום? כתחליף. אז לפי זה התפרש דבר אליהו ככה. במקום אשר כתחליף לזה שהכלבים לקקו את דם נבות, ילוקו הכלבים את דמך גם אתה. פסוק אחד בתנ"ך מחזק לכאורה את דברנו, וזה הפסוק בפרק ב' בהושע. במקום אשר יאמר להם, לא עמי אתם, יאמר להם בני אל חי. מה זה במקום אשר? תחת אשר. כך כתבתי בפרקי אליהו. אבל בדקתי בקונקורדנציה ומצאתי שהצירוף במקום אשר מופיע בתנ"ך 10 פעמים. במקום אשר 10 פעמים. בכל הפעמים, כלומר, יש לנו שני פסוקים של במקום אשר, אחד בהושע ואחד באליהו. 8 הפעמים האחרות, אין שום ספק שבמקום אשר פירושו, במקום אשר קרה א', יקרה ב', בכל 8 המקומות. ואם כן, צריך לפרש ככה גם את הושע באיזושהי צורה, וגם אין ברירה, אלא גם את הפסוק שלנו צריך לפרש, והשימוש בעברית המודרנית במקום, במשמעות תחליף, הוא כנראה לא חוקי. אז כוונת אליהו הייתה שבמקום אשר ילוקו הכלבים את דמך, את דם נבות, ילוקו הכלבים את דמך גם אתה, וזה לא קורה באותו מקום. זאת קושיה קלה. החמורה יותר היא זאת. מה הכוונה שהכלבים לקקו את דם נבות, ומה הכוונה שהם ילוקו את דמך גם אתה? מה פשר העונש הזה? העונש כוונתו שגופתו של נבות הייתה מוטלת בשדה, ולפני שהיא ניתנה לקבורה, נהגו בה ביזיון. והכלבים יכלו לגשת אל הגופה וללוק את דמו של נבות הישראלי. והגמול יהיה שגם לאחאב יקרה ככה. גם גופת אחאב תעמוד מופקרת, וכלבים יגשו אליה וילוקו את דמו של אחאב. הזב מגופתו. זה מה שקרה? מה פתאום? אחאב הובא לקבורה מכובדת בעיר שומרון ונקבר בארמונו. ארמון אחאב שנבנה על ידי עומרי קיים היום בשומרון העתיקה, נחפר על ידי ארכיאולוגים, וארכיאולוגית שחופרת שם טוענת שהיא יודעת בדיוק איפה הקבר של עומרי ושל אחאב בארמון. אם כן, אחאב נקבר בקבורה ממלכתית בעיר הבירה שלו, בארמון מלכותו, ליד אביו, מייסד העיר שומרון. ואחרי שגופתו נחה בשלום על משכבה, הרכב לקח את המרכבה שהיה בה שאריות מאדם שזרם במהלך הקרב עד מותו של אחאב, ושטף את הדם אל תוך בריכת שומרון. עכשיו, כמה דם היה בבריכה? בריכה זה דבר גדול. ראו את הדם בבריכה? ספק אם ראו בכלל שיש שם דם. האם הכלבים שתו מהבריכה הזאת כדי ללוק את דמו של אחאב? הם שתו כי זה המקום שהם שותים במים. האם הכלבים ידעו שהם מלקקים את דם אחאב? לא ידעו. האם מי שעמד בצד ידע את זה? גם לא ידע. הזונות שרחצו בבריכה כדרכם ידעו שהם רוחצות בדמו של אחאב? לא ידעו. זה מה שאליהו התכוון? בשום פנים ואופן לא. זה לא הנבואה. אבל כתוב, וילוקו הכלבים את דמו, כדבר השם אשר דיבר. לא זאת הייתה הכוונה. איך נפרש את העובדה שהנבואת אליהו, הכתוב מעיד עליה שהיא מתגשמת, אבל היא מתגשמת אחרת לגמרי מהכוונה. לא באותו מקום, לא בישראל אלא בשומרון, ולא באותו אופן. הכלבים שלקקו את דם נבות, ביזו בכך את גופתו המתה. לא כך קרה לאחאב. אחאב כבר נח בקברו אחרי הלוויה ממלכתית מכובדת, והכלבים שתו כדרכם ממי הבריכה בשומרון, ולא ידעו שהם מקיימים את דבר השם והם לקקים את דמו של אחאב. זה רק הנביא אומר לנו, אבל זה באמת לא מי שיסתכל, לא רק הכלבים לא ידעו את זה, גם בני אדם שיסתכלו לא ידעו את זה, ורק התנך מספר לנו שכך התקיימה הנבואה. מה הפשר הדבר הזה? היא התקיימה בצורה סמלית, אני מסכים איתך, אבל למה בסמלית? למה הנבואה לא התקיימה בצורה מילולית? זה אין לזה שום משמעות אחרת. אז התשובה היא כמובן, אם לא הבנתם, לזה חותר כל השיעור, שמות הגבורה של אחאב שינה את המצב. מות הגבורה של אחאב שינה את המצב. אחאב לא סתם מת, הוא הקריב את חייו. הוא הקריב את חייו למען עמו, מתוך, לא במעשה חד פעמי של השתתחות על רימון שמתפוצץ, שזה גם מעשה גבורה אילאי, אבל זה מעשה גבורה קצר. אחאב במעשה גבורה מתמשך, שאולי נמשך שעות אחדות, היה מעומד במרכבה נוכח ארם, כשדמו שוטט, ושאותיו ורגעיו עם דמו נשפחים לתוך המרכבה, והוא בחר לעשות זאת כדי להציל את אנשיו, כדי להציל את עמו. הייתכן שמלך שמת בקרב גבורה כזה, גופתו תושלח לכלבים? בשום פנים ואופן לא. למלך שנהג בשעה האחרונה של חייו, או בשעות האחרונות של חייו, בגבורה כזאת, במסירות נפש כזאת, ובחר בעצם לקיים בעצמו את דבר השם. אני חוזר ואומר, לא שאחאב היה לו בראש לקיים את נבואת מיכאי ובן נמלה, אף על פי שזה לא מן הנמנע שזה עבר לו בראש, ושהוא אמר לעצמו, הנה, נבואת מיכאי שאני ציוויתי לפני כמה זמן לשים אותו בבית כלא, הנה היא מתגשמת. אבל הוא בחר למות, הוא בחר להציל את עמו, הוא בחר להתנהג בצורה כזאת שדבר השם התקיים במלואו, דבר השם ביד מיכאי ובן נמלה. אפשר לנהוג בביזיון במלך כזה? הדבר הוא בלתי אפשרי. מלך כזה ראוי להלוויה מכובדת, להספד, לקבורה ממלכתית בארמון מלכותו לצד אביו. ומה יהיה עם... אז ממילא ביטלנו את מה? את הבמקום. אולי אי אפשר שזה יהיה בישראל. עיר מלכותו זה שומרון. ארמון מלכותו נמצא בשומרון. שם מקום קבורתו. ולכן מדגיש שכתוב פעמיים שאת גופתו המתה הביאו לשומרון. ושם קברו אותה. בכבוד. כראוי למלך שמסר את נפשו למען עמו. ומה עם הדם? איך ילקקו הכלבים את הדם? אז כדי לצאת ידי חובה, לצאת ידי חובה שמה? תראו את ההתלבטות, הקדוש ברוך הוא נמצא כאן בהתלבטות. מצד אחד אליהו אמר משהו וזה צריך להתקיים. מצד שני, אחאב לא ראוי שישליחו את גופתו בביזיון ושהכלבים ילקקו את הדם מהגופה. מה עושים? אז הנבואה מתקיימת באופן סמלי, מבלי שאף אחד שם לב, מבלי שהכלבים יודעים, מבלי שבני אדם יודעים, אם היית עושה בדיקת מעבדה באותו רגע למים בבריכת שומרון, היית מגלה בהם פרומיל מסוים של דם. ואם היית שואל של מי הדם? של אחאב. והכלבים שתו את המים כי הם היו צמאים. הם לא באו ללקק את דמו של אחאב. אומר לך הכתוב, בזה יצא אליהו ידי חובה. או נגיד אחרת, בזה יצא הקדוש ברוך הוא ידי חובת הצורך לקיים את הנבואה על אחאב. אני רוצה לסיים במשהו. לנושא הזה של דמותו של אחאב ומותו, מות הגבורה שלו, שכיפר על חטאיו, הקדיש הרב משה צבי נריה ז"ל חוברת קטנה שיצא בתשעין כפתת בשם מדרש רשומות. כשהייתי אברך צעיר בישיבת הכותל וגרתי בבתי מחסה, מדי פעם הרב נריה ז"ל היה בא לבקר בישיבה, היה לו בן רם בישיבה, וכל פעם שהוא ביקר הוא קיבל את הדירה שלי אם היא הייתה פנויה, והשאיר ספר שלו, מתנה לבעל הבית. אתם מכירים את זה, בדרך כלל משאירים שוקולד. אז הוא השאיר ספר. ובאחת הפעמים שערכתי אותו בביתי, הוא השאיר את החוברת הקטנה הזאת, מדרש רשומות. אני לא יודע אם זה כלול בכתביו שיצאו אחרי מותו, מדרש רשומות שכל כולה, כל החוברת הזאת שנתיים אחרי מלחמת ששת הימים, באה לעצב בעצם, לענות על שאלה פשוטה. איך אנחנו מתייחסים לחיילי צבא הגנה לישראל שמוסרים את נפשם למען עמם, גם אם הם לא משלנו, לא שומרי תורה ומצוות וכו' וכו'. והבוחן של השאלה הזאת היה אחאב מלך ישראל. וכל החוברת הזאת עוסקת בנושא של השיעור שלנו. אז יהיה השיעור הזה נר לזכרו של הרב משה צבי נריה.